לוחות צדיקים, היינו בשער האמת, היינו בעיצומו של תהליך הבירור והפרשנות של, של הדברים פה בלוחות צדיקים בקשר למידת האמת. אין שמה, אין כוסות בכלל, אין כוסות לעת עתה, יותר מאוד, אולי בלי נדר, אין כוסות כרגע. כן. בסדר רבותיי. אז אנחנו הגענו, לא יודע איך זה אצלכם, מי רואה והמדבר אמת אין מעלה כמוה? מי רואה שם? והמדבר אמת אין מעלה כמוה? מצאת? תכוון את כולם. פסקה שמאלית, איפה? בתחילתה, באמצעה?
מודגש.
כן. אז למדנו את ארבעת השורות הראשונות, אנחנו נתחבר לנקודה שבה עצרנו פעם שעברה. אתם רואים? אני רק אקרא, אני לא אסביר את ארבעת השורות הראשונות, כי בזה כבר דיברנו באריכות מאוד גדולה. מי שירצה יוכל לקחת את זה מהאינטרנט, שיעור אחרון. כן, אני רק אקרא את זה בשביל הרצף, והמדבר אמת, אין מעלה כמוה, זה פסגת הסולם, ושם אפשר לגעת בשמיים. זה נקרא אין מעלה כמוה, אין מעלה, אין שליבה גבוהה. אתם רואים, אמרתי שאני לא אדבר, ובכל זאת אני מדבר. והמדבר אמת, אין מעלה כמוה, וכן גדיב, ראש דברך אמת. רואים שהאמת זה הראש, ראש הסולם. כן? ונאמר בדבר שקר, תרחק. ממילא, זה הפן של סור מירה. עשה טוב זה דבר אמת, סור מירה זה מדבר שקר תרחק. כל מעלה, כדי לקנות בשלמות, אנחנו צריכים לדבוק גם בעשה טוב שלה, אבל לא פחות מזה, בסור מירה שלה. הסור מירה מכשיר את הופעת המעלה בפועל. לכן זה הולך תמיד ביחד, סור מירה ועשה טוב. כן? אחרי הזהירות תבוא הזריזות. שהזהירות היא בסור מירה והזריזות היא בעשה טוב. כך אומר הרמח"ל במסעד ישרי. ראש דברך אמת, ונאמר מדבר שקר תרחק. עד לכאן הגענו, שתי שורות. גם הרמיזות. גם הרמיזות של אדם יהיו אמת. כי שכר האמת גדול מאוד. כלומר, שדבר, ככל שדבר הוא יותר גדול בחשיבותו, כך אנחנו מבינים ורוצים וצריכים להשתדל שהוא יופיע ויתגלה ויתבטא בכל דבר ודבר. כן? בכל דבר ודבר. כמו שאומר רבנו יונה בשערי תשובה, כן? בכל, איך הביטוי שלו שם, בכל רמיזת עיניים ובכל תנועה בגוף, לא זוכר, הוא אומר שמה, זאת אומרת, ככל שהדבר הוא יותר חשוב, כן? שם הוא כותב שצריך להלל את השם יתברך ולשבח אותו, כן? ולפרסם את שמו, שם הוא אומר שלפרסם את שמו צריך בכל רמיזת עיניים, כן? ובכל תנועת חיים, אפילו הדקה והקטנה והקלושה ביותר. זאת אומרת, כיוון שמידת האמת היא מאוד מאוד גדולה וחשובה, לכן היא צריכה להופיע בדקויות הכי גדולות. וזה העניין של רמז. כמו שאנחנו יודעים שיש הבדל בין רמז לפשט. מהו הרמז? ברמז אתה אומר דברים מועטים שמחביאים מאחורם, מאחוריהם האמת גדולה. זה העניין של רמז, נכון? רמז זה ביטוי מועט, כן? ביטוי מועט, לא מפורש, כן? מגלה טפח ומכסה טפחיים, אבל הוא מקפל בתוכו משמעות כבירה. זה נקרא בכל רמיזות שהוא רומז. כלומר, מידת האמת היא צריכה להופיע גם בתנועות הגוף, גם בהזזת האצבע הקטנה. יש הזזת אצבע של אמת ויש הזזת אצבע של אינה של אמת. מסופר על אחד מהחסידים או האדמו"רים שפעם אחת הלך לבקר חולה, את אחד מתלמידיו, והיה לו איזו מחלה, והתלמיד עשה ככה, אמר לו האדמו"ר, אתה משקר. אני יודע שכואב, אבל עד כדי כך, כן? זאת אומרת, תהיה אמיתי, גם בביטוי שאתה מבטא את הכאב, כן? להיות אמיתי. זה מה שאומר כאן, גם הרמיזות של אדם יהיו אמת. כל רמיזה בעצם תבטא ותגלה שאתה דבק באמת. כל מטרתך זה לגלות איזושהי אמת פנימית, איזה תוכן יקר של החיים. כן? תוכן כללי, דיברנו על האמת בהתחלה ופירשנו בכמה וכמה פירושים, כן, כזכור, שלא כזכור, ודאי דברים צריכים לחזור אליהם. אני חייב להודות שאני עצמי שכחתי מה אמרתי אז, אבל דיברנו אז על ההגדרות של האמת. אם כן, כל רמיזה ורמיזה, כן, שוב, זו דרישה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו מדברים פה ברמה העקרונית. צריך לדעת שבאופן כללי, אורחות צדיקים זה לא מסילת ישרים. אורחות צדיקים הוא לא בנוי לפי סדר העבודה. אורחות צדיקים זה חלון הראווה. מסילת ישרים זה הסולם, מוצב ארצה וראשו בשמיים. אורחות צדיקים זה לא ספר עבודה. זה ספר שמציג לנו את החנות המפוארת של המידות הישראליות. כן? אבל זה לא הסדר של העבודה. וזו לראיה שהרי הוא מתחיל את הספר שלו במה? בענווה. איפה ענווה מופיעה במסיעת ישרים? רחוק, רחוק. כן? רחוק, רחוק. כן? כמו שלמדנו בשירה של רחל, אל סתר נבחם, הדרך רחוקה, רחוקה. להגיע לענווה, קודם תהיה זהיר, אחרי זה תהיה זריז, אחרי זה תהיה נקי, אחרי זה תהיה פרוש, ואז נדבר על ענווה. אתם רואים שפה מידת הענווה מופיעה בתחילת הספר. לכן, ספר אורחות צדיקים, עניינו זה בעיקר לעורר את ההכרה שלנו, ליצור את החשק מתוך העיסוק, כן, בדברים הגדולים האלו. זו המטרה, כן? אז פה אומר לנו שבכל הרמיזות, איפה אנחנו ואיפה הרמיזות? קודם כל, שנלמד להתמודד עם מידת האמת שצריכה להופיע במעשים, בדיבורים, דיברנו על המחשבות, אתם זוכרים שדיברנו על כל חלקי אמת, צריך להופיע, כן? גם במעשים, גם במחשבות, כן? גם בדיבורים. נתחיל להתרגל ברמות האמת היותר בולטות וגסות. אחרי זה נדבר על רמיזות. אבל אם אתה יכול מדי פעם לדאוג לכך שגם ברמיזותיך תהיה אמיתי, מה טוב ומה נעים? כן? כן? אגב, דוגמה לרמיזה, אם עכשיו אני צריך להפוך דף בספר, כן? ואני עושה פעולה כזו, אני שקרן. כי לא צריך לעשות פעולה כזו כדי להפוך דף. כדי להפוך דף, אם אתה באמת אדם אמיתי, אם אתה מחובר עם בריאות החיים, הפיכת הדף צריכה להיות הרבה יותר אלגנטית, הרבה יותר זורמת. לא לעשות את הבצבנות, כי זה לא אמת. לא אמת. צורת ההליכה שלך אפשר לראות אם אתה אמיתי או לא. צורת ההליכה שלך, אם היא מבטאת תוכן פנימי של רגיעה, נחת, חיבור לנשמתך, או אתה נדחף ונהדף על ידי כוחות לא מוזנים בתוך הנפש, עצבנות, כל מיני דברים כאלו. מצורת ההליכה אפשר לראות איפה אתה נמצא. כל דבר ודבר. אבל הליכה זה כבר דבר גדול, כפי שאתם מבינים, זה לא רמיזה. אנחנו מדברים על רמיזות, שזה ממש תנועת האצבע הקטנה, האצבע הקטנה הזאת. איך היא מונחת? איך היא מונחת לשולחן? האם אתה עושה ככה כן? אתה עושה ככה, כן? או שאתה רגוע, שלב. כל תנועה שלך היא מאוד טאי-צ'י כזה, היא מאוד חסכונית, כמו צ'יטה, כן? זה, כן? מאוד אמיתי, מאוד מתחבר עם טבעיות החיים, כל תנועה ותנועה. לא תנועות עצבניות, לא זוויות קשות וחדות מדי, לא תנועות חדות, כן? אלא משהו מאוד מאוד זורם, שרואים ששולט בך אמת פנימית, כן? זה שייך לרמיזות. יש אנשים כאלו, כדאי להתבונן ולראות, ולו כדי להתפעל מזה, כבר דיברנו לא פעם על רבינו, הרב ביגון, מי שרוצה לדעת מה זה אמת ברמיזות, תסתכל על הרב ביגון, כן? אם מגרד לרב ביגון בראש, מישהו ראה פעם איך הוא מגרד בראש? לא הסתכלת. אני רואה שזה לא מעניין אתכם. אבל כדאי להתבונן ברמיזות הכי דקות, בתנועות של היד, שהוא בא, כן? זה לא, לפעמים גרדים ככה, זה איך זה? נגיעה כלה ככה. כן, מחזיר את היד למקומה ונחת, כן, כן. תראה, ברמיזה של האדם, אנחנו יכולים לדעת מה הוא מגלה, מה הוא מבטא. האם הוא מבטא, כן, האם הוא מבטא בריאות נפשית? האם הוא מבטא את ההפך מבריאות נפשית? בריאות נפשית זה אמת. ואמרתי שוב, אמיתות יכולות להתגלות ברמות שונות. למשל, ילד קטן. שים לב להתנהגות של ילד קטן. הוא תמים. אבל ההתנהגות שלו לא בהכרח מגלה על חוכמה. כי הוא עדיין לא חכם. אבל הוא תמים. הוא פשוט. ההתנהגות שלו וגם רמיזותיו, כן? התנועות הכי דקות שלו, מבטאות תמימות מכף רגל ועד ראש. הביטויים שלו, גם המילוליים, גם המעשיים, גם המחשבתיים וגם הרמיזות, תנועות קלות, כן? תנועות קלות, הן מבטאות את התוכן השליט בנפשו. מה לעשות? אם היית יודע לקרוא אותי, היית יכול לדעת בדיוק, כן? מאיפה יוצאים תנועת הגוף שלי עכשיו, צורת הישיבה שלי, הבעת הפנים שלי, היית יכול לדעת הכל. אבל ברוך השם שהשם לא נתן לנו את החוכמה הזו, כי אחרת היינו מתחילים לשפוט משפטים, לשפוט את הזולת וכל זה, ברוך השם שאנחנו, כן, אבל אמיתו של דבר, יש אינפורמציה אינסופית, באופן שעכשיו אני שם את היד ככה ומחזיק, ככה, אתה רואה? אולי הייתי יכול לעשות ככה, אולי ככה, בנחת, אולי אני מחזיק כאן, זה אומר משהו. זה אומר משהו. לא בטוח שאני יודע מה זה אומר, אבל זה אומר משהו. אתה מבין? זה תוצר של מצב נפשי מסוים. חרדה, שמחה, שחרור, לחץ, תהייה, דאגה. אתה מבין? וכל המצבים האלה הם מצבים שלא שייכים לבריאות נפשית. צריכים פתרון. הרמיזות הפיזיות הן מעידות על המצב. האם אתה אמיתי או לא? כן. כן. ודאי, ודאי, ודאי. זה יכול לעבוד גם הפוך. אם אני לומד יותר להניע את הגוף בצורה יותר שקולה, וכאשר יגרד לי, אני לא אעשה ככה, אלא אני בנחת. אעשה ככה. אם יש צורך מתחת, אז אני בעדינות יוציא את ה... אעשה ככה. אעשה את הכיפה למקומה. בנחת. ודאי, בטח. מאוד מאוד חשוב. כך אומר המסילת ישרים, מכיוון שאנחנו לא יכולים להשיג את ההתלהטות הפנימי של הנפש, כן? לא כל אחד יכול להשיג את ההתלהטות הפנימי, לכן אנחנו נלך מבחוץ. נעשה את המעשים בהתעוררות חיצונית. ואז מתוך כך, לאט לאט נוכל להשיג איזו התעוררות פנימית של זריזות. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זה ודאי שזה, כן, בהחלט, בהחלט. אבל גם פה, בעניין של העבודה על החיצוניות, צריכים לראות כמה אנחנו יכולים ללחוץ על עצמנו לעשות מעשה חיצוני. כי לפעמים הפנימיות מאוד מתנגדת למעשה של מתינות. וכיוון שבפנים אני מאוד מאוד לחוץ ומפוזר, אז הפנים מתנגד לפעולה של יישוב, לפעולה חיצונית של יישוב הדת. אז צריכים לראות כמה להמיס על הנפש. צריך לראות כמה להמיס. אומר הרב באורות התשובה, שבאמת מצד האמת היה ראוי להסתגף. אבל צריך תמיד לראות את היכולת הנפשית, כמה אדם יכול לגזור על עצמו, לוותר על סעודות. כן, מצד האמת זה היה צריך להסתגף. מצד החטאים של האדם, היה מקום לנהוג כמה וכמה מנהגים של סיגוף וטעניות, אבל תמיד צריך לראות את הכוח הנפשי, האם הוא מסכים, כן, עם ההתנהגות הזו. אותו דבר גם פה. הדבר הזה הוא אמיתי בכלל, העיקרון הזה הוא בהחלט אמיתי, אחרי המעשים שכם לבות, אבל צריך לשקול את כובד המשקל שאנחנו מעמיסים על נפשנו, כן, ולראות אם היא יכולה לעמוד בזה. כן.
שמעת פעם, זה רב, לא זוכר?
כן.
שאמר, כמה עושים בתנאי שיש לבבות.
בתנאי שיש...
כלומר,
בואי
שניח תפילים גם מאות פעמים, זה לא...
בתנאי שיש לבבות, כלומר, בתנאי שבפנים באמת מצפה איזשהו רצון שרוצה להיגאל. כן,
אז... גם יש את הנשמה.
כן, אבל הנשמה היא לא מספיקה, כי אם האדם יש חיץ בין נשמתו של האדם לבין מינותיו, כן, אז יכול להיות שהמעשה החיצוני הוא יכביד עליו מאוד. זה שיש לו נשמה זה יפה מאוד, אבל אם מצד המידות הוא אדם מאוד לא מתוקן, אז המעשה החיצוני שנוטה לטוב יכול להכביד עליו מאוד. ואז יכול לפרוק עול, כמו שהסברנו כרגע. צריך לשקול כמה אפשר להמיס את המעשה החיצוני הטוב על הנפש. לא תמיד הנפש תסכים עם מעשים כאלה. צריך שיקול דעת בדבר הזה. כן. זה נור? יש שאלות? פחות יותר מובן. אז בואו נראה הלאה. זה העניין של הרמיזות. גם הרמיזות של האדם יהיו אמת. כן? כי שכר האמת גדול מאוד. אגב, לצורך ההשלמה... כן? חשבתי שתתפסו אותי בחוסר הדיוק שלי, אבל ראיתי שלא. אז אני אגיד לכם את הדבר בכל זאת. שדיברתי מקודם על ביטויים של דאגה, של חרדה, של פחדים וכו', וכיניתי את זה בשם שקר. נכון? אמרתי שיש ביטויים פיזיים שמעידים על כך שאדם הוא חרד, דואג ומפוחד. כן? וקראתי לזה חוסר בריאות נפשית. וקראתי לזה בחצי טעות שקר. אבל יכול להיות שדווקא הבעת הפחד, שאדם מבטא את הפחד, וזה הוא אמיתי, נכון? השאלה מול מי הוא מבטא את הפחד. מתי האדם מבטא את הפחד ובזה הוא אמיתי? כאשר הוא מבטא את הפחד בפני חברו שהוא רוצה את עזרתו. ואז דווקא חשוב לבטא את אותה הרגשה הנפשית של פחד. זו האמת. להיות כנה ואמיתי אל מול האדם שאת עזרתו אתה מבקש ולא להעמיד פנים שאתה לא מפחד. לא להעמיד פנים שאתה לא דואג. אז זה מצב שהבעת הפחד והדאגה דווקא נחשבת, כן? דבר אמיתי, כן? אז אמת זה יכול להיות דבר מוחלט ויחסי. יש אמת מוחלטת, שאז באמת, כן, מה זה אמת מוחלטת? אמת מוחלטת זה השייכות לכל התכנים הנפלאים, העליונים והכלליים. מה זה אמת יחסית? שאני מבטא את מה שהיה לי בי באמיתיות, גם אם מצבי הוא מצב לא שפיר וצריך תיקון. עכשיו אני אמיתי אל מול האדם שבפניו אני רוצה לגלות את אמיתתי, ממנו נצפה לעזרה ולסיוע. זה נקרא אמת באותו הזמן. זה אמת יחסית, לעומת אמת מוחלטת. כן? היה חשוב להדגיש את הנקודה הזו, כדי שלא נרגיש שאם אנחנו מפוחדים או דואגים, אז אנחנו כבר שקרנים. לא, בוודאי זה מצב צריך תיקון. הוא מצב שקרי מצד התוכן, אבל הוא אמיתי מצד גילוי הלב שלי, שאני בא לספר בפני אדם שאני מאמין ביכולתו לסייע לי. בסדר? בדבר של... גם הרמיזות של אמת, של אדם יהיו אמת. למה? כי שכר האמת גדול מאוד. כן? מכיוון ששכרה של האמת הוא גדול מאוד, ממילא, התפשטותה צריך להיות גדול מאוד. מושבך בשמיים ממעל, ומשפטיך עד אפסי ארץ. מכיוון שמושבך בשמיים ממעל, מכיוון שאתה התוכן הנצחי, כן? לכן ראוי שתתגלה באפסי ארץ. לא רק עד עולם כזה או אחר, לא רק עד האצילות, ולא רק עד, כן, בריאה, יצירה, אלא גם בתוך עשייה. וגם בתוך עולם עשייה, ראוי שרצונך יתפשט ויתפלש עד אפסי ארץ, לת אתר פנוי מיני. אם כן, ככל שהתוכן שבו אנחנו עוסקים הוא תוכן נשגב יותר, ראוי להמשיך אותו למקומות יותר נמוכים. יותר נמוכים, יותר אפסי ארץ, יותר קטנים, כן? דבר מדהים, הלכות בית הכיסא, יש כאלה שצוחקים על עם ישראל, פעם יצא לי לצאת מה, כן? חוץ מכבודכם, שירותים. אז אמרתי, ישר יצר, ועמד שם איזה מישהו שאני מכיר אותו, הוא לא אדם דתי בהגדרה החיצונית, הוא לא אדם דתי, ואז הוא ראה אותי ממלמל משהו, ושאל אותי מה אני אומר. אז אמרתי לו, ברוך אתה השם, אשר יצר את האדם החומה, והוא שואל אותם, הוא שומע את המילים וצוחק. אמרתי, למה אתה צוחק? גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, הקדוש ברוך הוא עכשיו, כן? אתה חושב שאכפת לו בזה? שאתה עכשיו אתה היית בשירוני? אז אמרתי לו, ככל שהאלוקים הוא יותר גדול, הוא יורד יותר נמוך ומשגיח על מצבים יותר זניחים ויותר שוליים בחיי אדם, או אפילו בהמים. כן. מי מנע רוב הישראל? אז זה נסמתה עינו של בלעם. אמר בלעם, מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים, הוא מונה רביעותיהם של ישראל. ועל זה נסמתה עינו של בלעם. סמיות העין זה חוסר היכולת. מה זה סמיות עין? זה חוסר היכולת לראות איך הגודל מתגלה בתוך הקוטן. זה סמיות העיניים של בלעם. אז הוא צחק על זה שאמרנו אשר יצר. הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת. אחרי כמה שבועות, נפגשנו שוב, זה היה בקיבוץ, בדיוק מצאתי איזה אגוז פקן על הרצפה, כן? ופיצחתי ובירחתי. אז הוא רואה אותי עוד פעם ממלמל. נו, מה אתה ממלמל הפעם? אמרתי לו, ברוך אתה השם, אוקיי, מלך העולם, בורא פרי העץ. או! עכשיו אתה מודה לו על הפקן, על האגוז שלך, כן? מה העניין פה? אני מקשר את טובו האינסופי לטובה הפרטית הזו של הפקן. כי עכשיו הוא מתגלה בפקן הזה. הוא לא נשאר בגודל העצום, האינסופי. הוא מתגלה בהטבות הפרטיות האלו, באגוז שאכלתי עכשיו. מעניין, מעניין. לפני כן בשירותים, עכשיו בפקן. טוב, מעניין לאן זה יגיע. כן? כן? זה החיבור. החיבור בין שני הדברים. אם כן, ככל שהתוכן היא יותר עליון ויותר חשוב ויותר יקר, כך אנחנו צריכים לדרוש את גילויו ולהשתדל לגלות אותו, כן, באפסי ארץ, ברמיזות. פה דיברנו על הרמיזות. בקטנות, באותיות הקטנות האלה. זה הכוונה, גם הרמיזות של אדם יהיו אמת. למה? נתינת טעם, כי שכר האמת גדול מאוד. כן? האמת שיש פה יותר מזה. מה שאמרנו עכשיו, מכיוון שתוכן האמת הוא כל כך עליון, לכן צריך לגלות אותו. אבל הוא אומר פה משהו יותר מזה, כי שכר האמת גדול. כלומר, כל גילוי של אמת. תארו לעצמכם, אדם שמחפש את קרובו, שלא ראה אותו כבר 50 שנה, ועכשיו הוא אומר, מי שיביא לי רמז ולו הקטן ביותר על קרובי, אני נותן לו 200,000 שקל. אתה מביא לו עכשיו תיבה אחת ששרדה ממכתב של הקרוב שלו, שמזוהה בוודאות כמכתבו של הקרוב, אבל אתה מביא לו תיבה אחת מהמכתב. תיבה אחת. הוא מסתכל על התיבה, מזהה בזה את כתב היד של קרובו, ומוציא לך מהיד 200,000 שקל מיד. מה הבאת לו סך הכל? מה הבאת לו? סך הכל, תיבה אחת. אבל מבחינת זה הרבה. זה מצטרף לפסיפוס. כתוב בתיבה הזו, פולין. כתוב בתיבה הזו, תל אביב. כתוב בתיבה הזה, חולות. עכשיו, הוא לוקח את התיבה הזו, חולות. הוא כותב ממקום של חולות. אולי הוא ביפו? אולי הוא בתל אביב? אולי הוא הגיע לארץ? אולי הוא כתב שהוא משתוקק כבר על החולות של תל אביב, אבל בעצם נמצא בחול? לא יודע. אבל יש פה כבר אפשרויות מצטמצמות. תיבה אחת, חולות. קרבה אותו לאמת. למה הוא נותן לך שכר כזה? מכיוון שגילוי קרובו זו משימת על מבחינתו. ואתה בפעולה שעשית, קרבת אותו לזה. כי שכר האמת גדול מאוד. כל גילוי של אמת, ולו הקטן ביותר, מזכה את האדם שמגלה, מזכה אותו במעלה רוחנית מאוד גדולה. שכר האמת. אז זה לא רק שתוכן עליון, כן? ככל שיותר עליון, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא אנוותנותו, אלא גם מצד ערך ההתגלות של הדבר, מי שזוכה לגלות, מי ששותף בגילוי הפסיק, אפילו ברמיזה הכי קטנה, הוא כבר מקבל שכר גדול מאוד. הרמיזה הקטנה, כן, זה גילוי של דבר קטן אמנם, אבל דבר קטן מדבר גדול. אל תסתכל על קטנות הדבר, אלא על גדולת מי שציווה בו. אל תסתכל. הריג בד של בגדו של האדמור, שומרים על זה מכל משמר, מכל משמר שומרים על זה. הריג בד מבגדו של האדמור. בגדו של האדמור. כן? נו, איך שומרים על זה? איך שומרים על זה? שלא ילך לאיבוד, שלא יתבלה. כולה הריג בד של פחות משלושה על שלושה תפחים. אבל הריג בד הזה הוא מספר סיפור גדול. גדול מאוד, על קדושתו של האדמור. מי שאוחז בזה יכול להתעורר התעוררות גדולה לתורתו של האדמור, לתורתו של הרב הגדול הזה. שכרו הרבה מאוד של הריג הבד. ומי שיוכל להביא בכלל איזה שרבול של מילה, כן, יש לך את המיל כולו, כן, הבעל שם טוב. מסופר על מי זה היה שמה? הרב רבי פנחס מקוריץ, שהיה לו את התפילין של הבעל שם טוב. התפילין של הבעל שם טוב. תפילין של הבעל שם טוב. זה כבר בכלל לא דבר פשוט. כי מדומני שהוא קנה בו את רוג או משהו כזה. אם אני לא טועה, זה מסופר עליו. שהוא קנה את רוג בתפילין של הבעל שם טוב. אחרי זה אשתו שמעה על הדבר הנורא הזה. והיא לקחה את האתרוג וזרקה אותה לארץ. סיפור מפורסם, מובא בכמה וכמה גרסות. תפילין של הבעל שם טוב. זה העניין ששכרו הרבה מאוד. כמה חשוב כל גילוי. ולו הקטן ביותר של דבר אמת. גם הרמיזות של אדם יהיו אמת, כי שכר האמת גדול מאוד. לכן ירגיל אדם עצמו לילך באמת. כן? לכן ירגיל עצמו לילך באמת. זה סיכום של מה שאמרנו לאל. מה זה לילך באמת? כל הנגותיו אמת. ראינו. במחשבה, בדיבור, במעשה וברמיזה. אלו ארבעת חלקי האמת שדיברנו עליהם עכשיו, שמקיפים את רוב האמת. ביטויי וגילויי האמת. עכשיו אנחנו רוצים ללכת למקור האמת. מהו מקור האמת שמשם האמת נשאבת? כן? הנה, זה עכשיו, שימו לב. עכשיו אנחנו הולכים למקור האמת. מהו האמת? מהו מקור האמת? התורה. התורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבכתב הוא המחצב, התורה שבעל פה זה החציבה. יש את המחצב ויש את החציבה. התורה שבכתב זה המחצב. זה ההר עצמו. תורה שבעל פה היא חוצבת ולוקחת מנות של אמת מתוך המחצב, מתוך הסלע. בוא נראה בלשונו. לכן ירגיל אדם עצמו ללך באמת. וילמד תורה וידע אמת, מקור האמת בצורתה הגבישית, תורה שבכתב. תורה שבכתב אי אפשר לקיים את המצוות, נכון? אלא אם כן יש לנו תורה שבעל פה. אז האמת היא מתגלה בשתי פנים. יש לה את הפן הגבוה שלה, הכמעט בלתי שמיש, שמעצם העיסוק בו אנחנו יכולים להרגיש הרגשות מאוד מאוד של התעוררות רוחנית אמנם, אבל אי אפשר לפסוק מזה הלכה כך סתם, צריך תורה שבעל פה, צריך את המפתח, נכון? אז הנה האמת היא נמצאת בשתי הרמות שלה, בצורה הגבישית, הקריסטלית, כן? תורה שבכתב, ובצורתה המתגלה תורה שבעל פה. אלו שני הפנים, כן? אלו שתי הפנים שהוא מדבר עליהם כאן, שימו לב, וילמד תורה וידע האמת, שיוכל לעשות המצוות על אמיתתם וכהלכתם. וילמד תורה וידע האמת, שיוכל לעשות. מה זה? וילמד תורה וידע האמת, כן? לימוד תורה שבכתב, אבל באמצעות הדרכים שהיא נדרשת בהם, זה כבר תורה שבעל פה. כן? לימוד תורה מדבר כבר על המפגש שבין שני התורות, כן? הוא לא כותב כאן תורה שבכתב, תורה שבעל פה. בעצם המילה, הביטוי וילמד תורה, הוא כבר מרמז על התחברות שתי התורות האלו. אגב, מי יודע מה עיקר תורה שבעל פה? מה עיקר תורה שבעל פה? אם אדם רוצה לדעת האם הוא לומד תורה שבעל פה או לא. מה עיקר תורה שבעל פה?
האמת.
מה? איזה חלק לימוד?
משנה.
יפה. משנה. משנה זה עיקר תורה שבעל פה. להמיתו של דבר, מי שלומד משנה, כן? הוא עוסק בתורה שבעל פה. גמרא זה כבר פחות תורה שבעל פה. עיקר תורה שבעל פה זה משנה. גמרא, מדרגה הבאה. הלכה, מוסר, אגדה וכו' וכו'. אנחנו לא מזלזלים באף חלק מכל הדברים האלו, אבל צריך לדעת שהמשנה זה אבן היסוד הראשון, ושם שיקי הרבי, שם שיקי הרבי את כל ההלכה, את כל הגמרא, את כל האגדה, הכל נמצא בתוך המשנה. זה עיקר תורה שבעל פה. דבר מפתיע. מה? ודאי. המשניות מלאות מוסר. שאחרי זה הורחב בגמרות. הגמרא זה הרחבה של מוסר שמופיע בתוך משנה. משניות מלאות במוסר. גם מוסר כפשוטו, וגם מוסר שנרמז בתוך דברי הלכה, וכן הלאה וכן הלאה. זו ירת אגב, זו ירת אגב, מאוד מפתיעה אגב, כן? שאדם לא יצא ידי חובת לימוד תורה שבעל פה, אלא אם כן משולב בתוך סדר היום שלו לימוד משניות. מעניין מאוד. הלאה, נחזור לדברים. וילמד תורה וממילא ידע האמת, כן? ידע האמת, שיוכל לעשות המצוות על אמיתתם וכהלכתן. מה ההבדל בין אמיתתם והלכתן? אז אמרנו, קודם כל אנחנו מתחברים למקור האמת על ידי ההתקרבות לתורה שבכתב, ואז אנחנו מזהים שאי אפשר לחצוב ממנה את מנות החיים והאמת, אלא באמצעות המפתחות של תורה שבעל פה. נכון? למד בית דרכים שהאגדה נדרשת בהם, כן? ויוד ג' דרכים שההלכה נדרשת בהם. וכל הרחבת תורה שבעל פה, שמופיעה במשניות, ובגמרות, ובהלכה, כן? אבל מה זאת אומרת שיוכל לעשות המצוות על אמיתתם וכהלכתן? זאת אומרת, כאשר אני מתחבר לתורה שבכתב באמצעות תורה שבעל פה, אני ידע או יוכל לעשות המצוות על אמיתתם וכהלכתם. מה ההבדל? קודם כל בפשטות, על ידי תורה שבעל פה אני אדע איך לקיים את המצווה. נכון? אופן קיום מצוות, איפה הוא כתוב? בספרי ההלכה, נכון? זה כהלכתה, נכון? ומה זה אמיתתן? מה? אולי איזו מילה גדולה מדי, אתה צודק, אבל בואו קצת נוריד אותה למטה, כדי שכולם יבינו, מה זה אמיתתן? אני כבר יודע לקיים את המצווה כהלכתה. קראתי משנה ברורה, הערכתי את כל השיטות, ואני יודע איך עלה לקיים, כספרדי, כאשכנזי, לא יודע מה. כן? מה הלאה? אתה אמרת מהות. זה נכון. כוונת המצווה. כוונת המצווה. כוונת המצווה היא יותר שייכת לצד המהותי, נכון, אתה צודק. אבל לפרט את זה יותר. זאת אומרת, הלכתן וכוונתן. זאת אומרת, ההתחברות לתורה שבכתב באמצעות תורה שבעל פה, היא חושפת לנו את האמת של תורה שבכתב, גם ברמה של מה המעשה אשר יעשה, אבל גם מה הכוונה אשר תכוון. שתי הפנים האלו של האמת, כן? מעשה וכוונה, הם מצויים בתוך תורה שבכתב. כלומר, שאנחנו באים לעסוק בתורה שבעל פה, אנחנו צריכים לראות שאכן העיסוק בתורה שבעל פה מגלה לנו גם את המעשה הרצוי וגם את הכוונה הרצויה. הנה האמת שתורה שבכתב מתגלה בשני הפנים העיקריות של המעשה וכוונה. כן? כפי שמופיע במסיעת ישרים, כן? הפשפוש והמשמוש. זוכרים את שתי הביטויים האלה במסיעת ישרים? הפשפוש והמשמוש. מהו הפשפוש? הוא נוגע לשלמות הצד המעשי. ומהו המשמוש? אין די בשלמות המעשה, אין די בשלמות הנחת התפילין שאתה מניח על פי ההלכה, אלא גם צריך לראות לאיזה כוונה אתה מניח תפילין. מה רמת ההשתתפות הנפשית שלך? עד כמה אתה אדוק במצווה? לא רק בפן המעשי, אלא גם בפן של הכוונה, המידות, כן? הרצונות מחוברים וכן הלאה. יש בזה מדרגות עד אינסוף. אלו שני חלקי האמת.
זה המשמוש?
זה המשמוש.
לפשפוש?
כן. מה?
הפשפוש מה זה?
הפשפוש זה לראות שהדבר הוא שלם בצורה החיצונית שלו. למשל, הבגד הזה. זה הדוגמה שהמסיעת ישרים מביא כאשר הוא מדבר על המשמוש. כן? אין די שיש לך בגד, אלא גם צריך לראות האם חזק הוא או בלוי. כלומר, הבגד הזה יכול לראות בגד מאוד טוב, אבל קניתי אותו נגיד בעשרה שקלים. אז יש לי בגד, את הפשפוש עשיתי, אבל לא את המשמוש. כי הבגד הזה לא יחזיק מעמד בכביסה הראשונה, כל הצבע ירד, והרי היא קרה, אין משמוש. גם במעשים, אין די שאדם מניח תפילין, צריך לראות מה חוזק החומרים של הקיום, כן? איך המצווה הזו מתקיימת, באיזה שלמות נפשית, באיזה יחס נפשי, זה שייך למשמוש. אלו שני חלקי האמת, האמת החיצונית, גוף המעשה, האמת הפנימית, היחס למעשה. כוונה, מהות, כמו שאמרת. אתה לא מחויב. אתה לא מחויב. כן? טעם פרה אדומה לא נתגלה אלא למשה. שלמה כבר פטור מטעם פרה אדומה. והוא מנסה להתעקש ולהשיג את הטעם, זה לא בסדר. אמרתי איך כמה, והיא רחקה ממני. יש דברים שאתה פטור, אתה לא צריך. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך ולא מחייב אותך להגיע לכוונה הזו. לעומת זה, תסתכל בספר החינוך, במצוות פרה אדומה, היו מביא שם טעמים? היו מביא טעמים או לא? הוא מביא טעמים. מטעמי המצווה. כן? בכל מצווה ומצווה הוא מביא מטעמי המצווה, משורשי המצווה, מה שנקרא. בשורשי המצווה הוא מביא כמה טעמים. כל ספר החינוך נכתב לבנו, בר המצווה. הוא כתב את הספר הזה לכבודו, לכבוד בר המצווה שלו. כן. הוא כותב לו לפי מה שילד בגילו יכול להבין, אבל הוא מביא מטעמי המצווה. אז ילד בגילו של בנו יכול להבין 1, 2, 3 טעמים. אתה יכול להבין יותר. אתה צריך לחפש בספרי טעמי המצוות, לראות איזה טעמים מגלים שם. טעמים מוסריים, טעמים כאלה ואחרים. אגב, רש"י לא נמנע. לפרש כמה וכמה פירושים בפרשת בראשית. אף על פי שפרשת בראשית זה שייך לסודי וסתרי תורה, אף על פי כן, רש"י מביא כמה וכמה פירושים על דרך המוסר. נכון? ויאמר אלוקים, נעשה אדם. נו, באמת, מה הוא צריך להתייעץ במלאכים? אלא ללמד שהגדול נוטל עצה מן הקטן. מביא לך טעמים, כן? זאת אומרת, גם בדברים שבאמת הטעם הפנימי שלהם הוא נעלם, חובתנו לחשוף טעמים, וכוונות שלפי מדרגתנו. אמרתי, כל אחד לפי מדרגתנו. כל דבר ודבר. אפילו פרה אדומה.
סליחה,
נעבי, הפיקוש
של התקליט, זה כמו
בנו
את
התקליט? לא. איך מקיימים את המצווה בצורה מעשית? כן?
שבע
כריכות, קיבורת, 3 פעמים, צורת שדי, בין העיניים. חלק האחורי, במוח התחתון, כן? זה פשפוש.
ומשמוש?
כוונת המצווה, מה אתה מתכוון? שאתה מקיים את המצוות. אגב, על פי הלכה אנחנו מחויבים לכוון, כן? בשעה שמניחים, לפני שמניחים תפילים, אנחנו צריכים לכלול גם את הכוונה בתוך המעשה, נכון? זה אחת המצוות שהתורה העידה עליה, כן? שהתורה העידה עליה, התורה אמרה שצריך לכוון בשעת הקיום, נכון? למען תהיה תורת השם בפיך. הרי אני בא לקיים מצוות תפילים כדי וכו' וכו'. התורה העידה ואמרה שחייבים לכוון את הטעם. אותו דבר כמו בציצית, נכון? כשאדם מתעטב בציצית, הוא צריך לכוון. הרי אני בא להתעטב בטלית כדי לזכור כל מצוותיו לעשותם. שנאמר, הוא ראיתם אותו וזכר תלמיד כל מצוות השם. מי שלא כיוון את הכוונה הזו בשעת הנחת התעטפות בטלית והנחת תפילין, לא יצא ידי חובה. אותו דבר גם בסוכה. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי אתכם. זאת אומרת, יש מצוות שהתורה העידה שחייבים גם לכוון בהן את הכוונה. יש מצוות שהתורה לא חייבה את זה, כן? לא חייבה, ואז אפשר להסתפק בכוונה, מדין תורה, אפשר להסתפק בכוונה הכללית. הרי אני בא לקיים מצווה כי השם ציווה. כן? מצווה, כוונה כללית. כל שאר המצוות. כל שאר המצוות צריך לכוון בהם רק כוונה כללית. היינו, הרי אני בא לקיים כי השם ציווה. וכל שאר הכוונות זה לפי מדרגתו של אדם. לפי מדרגתו של אדם. אם כן, זה שני הפנים של האמת שמתגלים את התורה שבכתב, כן? נחשפים על ידי תורה שבעל פה, כן? האמת ההלכתית ואמת הכוונה. בואו נראה הלאה, אבל זה לא נגמר בזה. יש עוד זרוע, יש עוד פן לאמת, כן? לכן ירגים וכולי. וילמד תורה וידע האמת שיוכל לעשות המצוות על אמיתתם וכהלכתם. ולעולם יודע על האמת. אפילו בדברי האגדה שאין בו קיום מצוות, ילמד כדי שיאמין הלב דבר אמת. זה המדרגה השלישית. אם כן, השלמנו פה שלוש מדרגות. מדרגת המעשה, זה הפן הגלוי של האמת. מדרגת הכוונה במצווה הספציפית. והאמונה הכללית בקדוש ברוך הוא שציווה. זה אמונת הלב, זה דברי האגדה. כן, שמתוך שאתה למד אגדה, אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. זה המדרגה השלישית. אם כן, האמת מתגלה לנו במדרגת האמונה שבלב, והאמונה הזו היא מבצרת את מעמדם של היסודות האמוניים הגדולים, כן? שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים. כל זה שייך לשורשי האמונה, עוד לפני מעשה כלשהו. זה מחזק את הלב, זה האמת שבלב. משם אנחנו הולכים. המדרגה התחתונה יותר, כוונת המצווה, והמדרגה החיצונית ביותר, זה גוף המצווה. לעולם יודע על האמת, שיש אמת גדולה מאוד באגדות. איך אמר הרמב״ם? אוהב ללמד דבר אמונה יותר מכל אשר אלמדיהו. כך אומר הרמב״ם. זה ביטוי מאוד מאוד חריף, צריך לברר אותו במקומו, אבל צריך לזכור שהרמב״ם אמר את המשפט הזה. כן. אז בואו לא נחליט שאנחנו יודעים בדיוק למה התכוון הרמב״ם, אבל אי אפשר להוציא את הדבר מפשוטו. ואוהב ללמד דבר אמונה יותר מכל אשר אלמדיהו. איזה מעמד נתן הרמב״ם ללימוד אמונה? לשיקום הלב, האמונה שבלב, דבר גדול. זה הדבר השלישי של האגדה. כן? האגדה אם כן, הייתי אומר שהיא ה... כן? הייתי אומר, האגדה, אם ניקח לדוגמה, כמו שרשרת עם יהלומים, והיהלומים זה המצוות. אבל מה קושר את כל היהלומים האלו והופך אותם לשרשרת? החוט. אם היהלומים לא יהיו על החוט, כולם יתפזרו, נכון? אותו דבר פה. החוט זה אמונה. האמונה היא קושרת כל המצוות. יש לך את החוט של האמונה, ועליה אתה מתחיל להלביש את המצוות, המצוות נשמרות, המצוות מתחברות זו לזו, לא מתפזרות, קיימות, יציבות, אתה מקיים אותן בשמחה, זה העניין של לימוד אמונה. כן? לעולם יודע על האמת, אפילו בדברי האגדה. אם כן, כשמה כן היא אגב, אגדה, למה היא קרויה אגדה? מה הכוח שלה? לאגד. אמונה שבלב, היא מאגדת את כל הפרטים. שהפרטים הם בפני עצמם, בלי אמונה, אין כוח לנפש לסחוב את הפרטים. כן? צריך לקיים כל כך הרבה מצוות במשך היום, תסתכלו. מרגע שאתה פוקח את העיניים, תראו כמה הלכות יש. איך אפשר לשמור על כולם? אם אין לך אמונה בלב, כן? איך כתוב בגמרא, איך כתוב בהלכה? ושהוא קם בבוקר, יראה כאילו הוא עומד לפני מלך גדול. זה האמונה שבלב. ואם אתה מרגיש שאתה עומד לפני מלך גדול, אין שום ספק שתפקח את העיניים ותגיד מיד מודה אני, ואין שום ספק שתיטול את הידיים מיד לסירוגים גים לפעמים, ואין שום ספק שתתלבש מתחת לשמיכה, ואין שום ספק שמיד תיגש להגיד ברכות השחר, כן, כארי וכלבי חוטפים את המצוות בקומה משנתם, אין שום ספק. אבל אם חסר לך בציור האמוני של עומד לפני מלך גדול, אז ודאי שיש גם לאות ועייפות בקיום מצווה. אתם מבינים את הקשר? לכן זה נקרא אגדה. שהאגדה היא הוגדת את כל הפרטים, וקושרת אותם באופן שמתקיימו, כן? ולא יתפזרו לכאן ולכאן. דבר מאוד גדול וחשוב אגדה. כן? לכן ירגיעו. ויודע על האמת, אפילו בדברי אגדה, שאין בו קיום מצוות, ילמד כדי שיאמין הלב דבר אמת. ברוך השם, פה אנחנו לומדים הרבה דברי אגדה, הרבה דברי אמונה, ברוך השם, המקום הזה יש הרבה הרבה לימוד של דברי אמונה. כן? אז לא צריך לספר לנו מה זה בדיוק, אנחנו מבינים את זה. אבל צריך להבין שאין די לשבת ולשמוע באוזן החיצונית. צריך לתת לדברי האמונה אלה לחדור אל הלב ולייסד את מלכות הלב. כן? את האמונה שבלב. כן? יש לימוד אמונה ויש לימוד אמונה. כן? זה לא מספיק. כן? לשבת ולשמוע. צריך להעמיק בדברים עוד בצורה מסודרת, לא פחות בעמקות מאשר לימודי גמרא. כן? גם בזה, גם בלימודי אמונה יש עומק עצום ואדיר. כן? כמו שאומר אחד הגדולים, שגם בלימודי אגדה יש בהם פלפול גדול ומתוק, כמו בדברי נסתרות ממש. כן? דברי אמונה. כמו בדברי אמונה, יש פלפולים גדולים מאוד. לחדור לעומק הלימוד. ואל תבוש, שימו לב, ואל תבוש לקבל האמת מאיזה אדם שיהיה, אפילו מקטון שבקטנים ונבזה. אפילו אחי תקבל האמת מנו, כי מרגלית טובה, שהיא ביד קטן ונבזה, אפילו אחי חשובה היא המרגלית. לגודל מעלת האמת, אנחנו צריכים ללכלך את הידיים כדי להשיג אותה. ולכלך את הידיים, שזה משמעות מאוד מאוד רחבה, אחד המשמעויות שהוא מביא כאן, זה אפילו אם האמת נמצאת בידו של קטן. אתה יודע שאותו קטן, כן? אם זה קטן בגיל, אם זה קטן בתפקיד ומעמד, לפעמים הייתי אפילו אולי אומר, אם הוא קטן במידות, כן? הוא לא הכי מוסרי בעולם, אבל בתוך הדברים שהוא אומר אפשר ללמוד משהו. תלמד. זאת אומרת, אפשר לומר שתאוות האמת שלנו צריכה לחבר אותנו לכל מקורות האמת. לא רק המקורות הנשגבים כדוגמת תורה, מקודם דיברנו על תורה שבכתב, אלא אם אתה מזהה איזה עורק זהב בתוך הר של גרנית, של סלע פשוט, עכשיו אתה צריך להוציא את הזהב הזה מתוך העורק. למרות ש-99% של ההר הזה הוא סלע פשוט שאין לו דורש ולא מבקש וכאפרה דארה, אבל יש בו עורק זהב. תיקח את זה משם. קטן שבקטנים, נבזה, לא משנה. הוא מחזיק איזה חלק של האמת אצלו. אני אקח את זה משם. עכשיו, יכול להיות שחלק של האמת נמצא אצלו במרתף, מעזבונות שנתנו לו, כן? הדורות שקדמו לו. כל מיני, אני יודע, נתנו לו איזו מגילה מסוימת, כן? ואיש לא פתח אותה. ואני שמעתי שיש לו איזו מגילה שאיש לא פתח, בתוך המרתף שם, בעזבון של סב, 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 סבו. אני אומר, תעשה לי טובה. הוא יהודי פשוט, יהודי פשוט. מנקה את הזבל, לא יודע מה עושה. יהודי פשוט. אבל שמעתי שיש לו בתוך הבית, במרתף, יש מגילה סגורה, שנפל לו בתוך ירושה, מסב סב סבו שהיה תמיד חכם. תעשה לי טובה, אני מבקש ממך. אני אכנס יחד איתך, אתה רוצה תביא את כל המשפחה. אני רוצה שתפתחו את המגילה ונראה מה כתוב. וכתוב שם לא פחות ולא יותר, איזשהו עדות מופלאה, כן? על הבעל שם טוב. סיפור שלא סופר עד היום. סיפור מופלא. יש בו דבר אמת. אז זה דוגמה שדבר האמת הוא, מה שנקרא, הוא לא בתוך האדם, הוא שכני לאדם, הוא נמצא במרתפו. האדם הזה הוא מנקה רחובות. אבל בתוך ביתו יש מגילה סגורה שנפלה בירושה מסב סב סב סבו. יש אופן אחר. שאותו אדם, הוא ישב בבית המדרש בוולוז'ין. כמה זמן הוא למד בוולוז'ין? שעתיים. אבל נצור אצלו זיכרון מהבעת פניו של הנציב, ומשפט שהנציב אמר לפני תפילת מנחה. זה מה שהוא זוכר, זה הכל. הנציב עמד, ובעיניים ממוקדות אמר לנו משפט בשם הגר"א. ואת המשפט הזה הוא זוכר. המשפט הזה לא נכתב לספר, איש לא ציטט אותו, לא העביר אותו בירושה, מדור לדור, לא העביר. רק הוא יודע את זה. בוא ותאמר לי, מה אמר הנציב? בשם הגר"א. דבר גדול מאוד. הוא זוכר את הדבר כהווייתו. בין אם הוא כתב את זה בכתב ידו, בין אם הוא זוכר את זה פה, זה נחרט בו. כמו אותו יהודי שהיה בוולוז'ין שבועיים, הרב ויגון מספר את זה תמיד, כן? ושאלו אותו איפה הוא למד? בוולוז'ין! חשבו כבר שהוא למד כמה שנים. כמה זמן למדת בוולוז'ין? שבועיים. נו, רק שבועיים, אז מה? לא, אתה לא מבין. השבועיים האלה שינו את כל חיי. את כל חיי הם שינו. השבועיים האלה. השבועיים האלה גרמו לי להחליט להיות יהודי מאמין. ולא להתרפות במצוות. כן, וכן הלאה וכן הלאה. השבועיים האלה. זה הדבר שהוא מספר לנו. זה דבר האמת שהוא נוצר עמו, בעזבונו, בזיכרונותיו. הרושם של אותם שבועיים בישיבת וולוז'ין, בישיבה המהוללה והמפוארת של אז. אז זה אופן נוסף שהאמת יכולה להופיע באדם. אדם פשוט. אם כן, או במרתפו, או בזיכרונותיו. מדרגה שלישית. מדרגה שלישית. באישיותו ונפשו. מדרגה של תוכו אכל, קליפתו זרק. כלומר שהוא קטן שבקטנים ונבזה במידותיו אפילו. זה מדרגה מאוד גבוהה. כן? זה מדרגה של תוכו אכל, קליפתו זרק. ואתם יודעים מה שהגמרא אומרת. שלמרות שרבי מאיר אכל את תוכו של אחר, בגלל זה לא קיבלו את השמועות של רבי מאיר בשמיים. דבר מאוד מעניין. לא קיבלו בשמחת השמועות שלו. לא קיבלו. למה? כי הוא למד מאחר. אבל הטענה של תוכו אכל וקליפתו זרק לא מתקבלת? לא. קיבלו אמנם, אבל רק לכבודו של רבי שילה. כלומר, לכבודו של אחד האמוראים שהוא נחשב מאוד בשמיים, אז לכבודו קיבלו בשמיים את שמועותיו של רבי מאיר. וכל זאת למה? מכיוון שלמד מאחר. ללמדנו שזה לא פשוט ללמוד מאחר. אבל אנחנו לא מדברים כרגע על אחר. אנחנו מדברים על אנשים, כן? שהם לא עד כדי כך אולי מקולקלים. נו, הכופרים של היום, זה לא רציני. הכופרים של היום, אפשר ללמוד מהם כמה דברים. התקשר אליי לפני כמה ימים מישהו, ונורא כעס אליי שפרסמתי באינטרנט ודרשתי את שירו של, 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 של חנוך לוין. חנוך לוין, יהודי שחי פה לפני כמה וכמה שנים, פעל מה שפעל, עשה מה שעשה, ידוע, תלוי באיזה ציבור. יש כאלו שנושאים אותו על נס, יש כאלו שמשמיצים ומחרפים. אבל הוא כתב שיר נורא יפה שנקרא, העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק. מכירים את השיר הזה? העץ הוא גבוה, כן, מכירים את זה? שיר מאוד מאוד מיוחד. העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק, הים הוא מלוח, הים הוא עמוק. כן? מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? מה אכפת לו לעץ שהים הוא עמוק? וכן הלאה וכן הלאה. מילים מאוד מאוד מיוחדות. ראיתי את השיר הזה? הרגשתי שמשהו מפרפר לי פה בפנים. אני חייב להוציא את הניצוץ מתוך השיר הזה. עשיתי מדרש שיר. באינטרנט, מופיע. בערוץ 96. התקשר אליי מישהו ואמר לי. הוא לא התקשר, סליחה. נתן לי מכתב ביד, בשמחת תורה. אמרתי לו, מה כתוב כאן? הוא אומר לי, תגיע הביתה, תקרא. שכחתי את המכתב בכיס, אחרי כמעט שבוע. באתי להוציא את התחולה, לקראת ערב שבת, להוציא את התחולה, כן, של הכיס החוצה. טוב, אני רואה את המכתב, שאמר לי, אוי, שכחתי לקרוא. שני שבת, קראתי את המכתב, ואז אני רואה שהוא אומר לי, כן, לא ראוי לדרוש שיר של אדם כזה, נכנסתי לאינטרנט לראות מי הוא היה, ושום הוא שמיים, עשה ככה, ועשה ככה, ועשה ככה, וסיים ככה באמת באיחולים ותפילה שאני לא אמשיך לראות בשדות זרים. אני שואל, אני לא עוסק בנסתרות עכשיו, נפגעתי מזה שדרשתי שיר, לא נפגעתי, אני יודע דבר אחד, שפתיו של חנוך לוין ממללות בקבר ובשמיים מלמדים עליו זכות מעצם העובדה שחשפנו את הרעיון שמופיע בתוך השיר הזה. מה אכפת לו לעץ שהים הוא עמוק? מה אכפת לים, מה אכפת לים שהעץ הוא ירוק? באמת לא אכפת לנבראים זה מזה, למרות שיש ביניהם קשרים הוליסטיים, אבל הם לא הכרתיים. באמת לא אכפת לעץ שהים הוא עמוק, אבל לאדם אכפת מאוד שהעץ הוא ירוק, אכפת מאוד שהים הוא עמוק, אכפת מאוד. יפה הציפור, אבל מה אכפת לעץ שהציפור עפה? מה אכפת לציפור שהעץ הוא ירוק? אבל אם הציפור תעוף, האדם יפסיק לשיר. דבר מעניין, האדם הוא חווה את כל המציאות, הוא מקבל מנה השראה מהעץ הירוק, מהים העמוק, הוא מדבר על הרעיון ההוליסטי של ההכרה האנושית לעומת הטבע העיוור של הבריאה, שאין קשרים הכרתיים בין אחד לשני. זה יסוד שראוי לדון בו, מדברים עליו המון, הרב קוק לא מפסיק לדבר על זה באורות הקודש, בהרבה מקומות. אז אם הרעיון הזה נמצא פה בתוך דבריו, גם אם הוא לא מפותח כראוי ונאמר בצורה ספרותית מליצית, תגידו לי, יש בעיה לבוא ולהבליט את הרעיון הזה? ללמד זכות על חנוך לוין, לעילוי נשמתו? הוא זקוק לזכויות אגב. הוא מאוד זקוק לזכויות. למה שלא נוסיף לזכות? זו התשובה ששלחתי לאותו חבר שנתן את המכתב. זהו. ונגמר הוויכוח. זה מדרגה שלישית. אם כן, אדם שיש לו עזבון במרטפו, אדם שיש לו זיכרון מתוק, כן, משנים עברו, או שמועה יפה שהוא קיבל, אדם שמבולבל ומעורבב מטוב ורע, והקדוש ברוך הוא זיכה אותך פעם אחת לראות את הטוב שבדבריו, ואתה עושה לו יד וזכר, ודורש את דבריו לטובה, ויש מדרגה נוספת. זה כבר לא לפי הסדר כל כך. זה מדרגת רבי אליעזר, שכאשר הוא קם לבית המדרש, הוא רואה שפועלי הזבל כבר קמו, שעות לפניו, ואז הוא עושה קל וחומר. אם הם קמים לנקות את הרחובות בשעה 2 בלילה, קל וחומר אני שלומד תורה, ואז הוא יקדים לקום בעוד שעתיים. קל וחומר. זה כל תורת הקל וחומר. שאתה מתבונן ורואה דברים, ובקל וחומר אתה מטפח את האמת, דבר הגבוה יותר. אלו 4 מדרגות ו4 בחינות שהאמת מופיעה אלינו בתוך המציאות הירודה, אצל מנקי זבל, אצל המאה ארצות בעלי זבונות, אצל אנשים שמבולבלים מטוב ורע, וכן הלאה וכן הלאה. אתה אוהב אמת, אתה צריך להיות מסוגל ללקט את האמת גם מתוך שברי הכלים האלו. גם מתוך שברי הכלים האלו. כן? נכון, לא תמיד אנחנו יודעים לעשות קל וחומר, לא תמיד יודעים לאכול את התוך ולזרוק את הקליפה, כידוע. אני רק מדבר ברמה העקרונית, אני עכשיו לא אומר, כל אחד מאיתנו מעכשיו עד עולם, חייב עכשיו ב4 הרמות האלו, בפול גז. לא, אני לא אומר. אבל בואו נכיר את המציאות האלו. בואו נדע את המקומות שהאמיתות מתחבאות שם. מתחבאות שם, נסתרות, מעולפות. יש. ונתחיל ללמוד מהאח הקטן שלנו. נתחיל ללמוד מהאח הקטן שלנו. אנשים פשוטים שנמצאים בסביבתנו. כן, בסביבתנו. אני זוכר שהייתי באיתמר, גרתי שם 9 שנים. זה היה אחרי שהייתי בירושלים, למדתי מכון מאיר, נהניתי מתורתה של ירושלים, ופתאום אני מוצא את עצמי באיזה יישוב קטן בגב ההר. איפה כל תלמידי החכמים שהכרתי בירושלים, כן? פתאום אתה נמצא בתוך קהילה של בעלי תשובה, בראשית דרכם, יישוב קטן, בראשית דרכו, בקושי יש תלמידי חכמים. מה אני אעשה? לנסוע לירושלים זה לא פשוט בימים ההם. דבר איתכם לפני 30 שנה. ואתה נאלץ להסתפק בתורה שנותנים לך בגב ההר. ואז פתאום עלה לי רעיון, דווקא מתוך המצוקה הזו. רגע, זה רעיון מאוד מאוד יפה. א', הרבנים שמהם אני לומד, מכיוון שאלו הרבנים שיש לי ותו לא, אני הרבה יותר קשוב אליהם. כן? אני חייב יותר לנצל כל מילה שהם אומרים, כי אין לי את הרבנים של ירושלים. אבל גיליתי דבר מאוד מעניין. ביישוב שלי, אנשים פשוטים, בעלי תשובה בראשית דרכם, יש כל כך הרבה מה ללמוד מהם. הסדר של זה, הזריזות של זה, הצניעות של זה, השקידה של זה. כל אחד לימד אותך משהו. היחס להלכות ציבור של זה, איך הוא תורח בענייני הציבור. פתאום ראיתי שכל החבר'ה הפשוטים שחיים לצידי, כולם מבשרי אמת. כולם אפשר ללמוד מהם אמת, אמת מסוימת. בסדר, אז אתה לא תשמע את הרב הגדול, את הרשקבהה, גרוש פול בני הגולה, שתורתו מיוצוף העולם ועד סופו. אבל לך אל נמלה הצל, לך אל ראובן, לך אל שמעון, שכל אחד מהם מקפל בתוכו איזה אמת נפלאה, שאתה דש אותה בעקביך, אבל יש מה ללמוד מהם. זה דברים שגיליתי אז באותם ימים, דווקא מתוך המצוקה של כביכול מיעוט התורה בגב ההר, אז, היום ברוך השם גב ההר, כמה תורה יש שם, אבל בתקופה שאנחנו היינו שם, זה היה התהוות, כן? היישוב היהודי במקומות האלו. אלון מורה הייתה סך הכל בת שנתיים או שלוש. איתמר עלתה על הקרקע חצי שנה, כן? לפני שהגענו לשם. התורה הייתה בחיתוליה. לך אל נמלה הצל, לך לאנשים פשוטים. כל אחד יש בתוכו משהו ללמד אותך. אפילו אחי חשובה היא המרגלית. נעצור כאן.